ביממה האחרונה, לא תמיד זה מעסיק אותי, אבל ביממה האחרונה מצאתי את עצמי מנסה לראות מתחת לכובעים שלכם כמה שערות לבנות אני יכולה למצוא. ואני חייבת להודות ש... זה גרם לי לזכור את העובדה שהשנים עוברות. שנראה לי שלרובכם פה יש פחות שערות לבנות מאשר לי. אפילו יש פה די הרבה אנשים שהפלא ופלא. עוד אין להם שערות לבנות. במסורת, בטקסטים הבודיסטיים המקדמים, הסוטרות, יש הרבה עניין עם העניין הזה של כמה שערות לבנות יש למישהו. ומה אומרות עלינו השערות הלבנות? אז אנחנו כמובן רוצים לחשוב שהשערות הלבנות שלנו אומרות מה שאומרות שיני הבינה. בכלל לא ברור ששיני הבינה מצביעות על משהו שיש להתפאר בו, אחת כמה וכמה מהשערות הלבנות שלנו. אבל בכל זאת בטקסט יש באמת את השאלה הזאת שחוזרת בדי הרבה מקומות. מה מחפשים אנשים שעדיין אין להם שערות לבנות? או במילים אחרות, אתם שחורי השיער, כפי שזה לפעמים מופיע. מה אתם רוצים לכם? שזאת שאלה מעניינת, כי יש לנו לפעמים, בעיקר מי מבינינו שהסתובב במנזרים במזרח. המנזרים במזרח יותר ויותר נהיים, האמת שלא רק במזרח, גם המנזרים הנוצרים היום, בכל מיני אזורים של העולם, נהפכים קצת למקומות שבהם אנשים מבוגרים, זקנים, מגיעים להיות, להתבונן, לחשוב, לנסות להבין משמעות החיים. ויש בעיה אמיתית חברתית בלתחזק היום מנזרים ברחבי העולם, כאשר האוכלוסייה שמאכלסת מנזרים האלה היא אוכלוסייה של אנשים זקנים, מבוגרים. ולפעמים כשמגיעים למנזרים זה הרגישה מוזרה כזאת, אני באה ואני מרגישה את עצמי עוד צעירה ומלאת חיים, וכל מה שאני פוגשת אתם זה סרילנקיות מגיל 60 ומעלה, לבנות שיער, וזה יפה לראות שאנחנו פה בריטריט הזה, והגיל הממוצע הוא נמוך משלי בכמה שנים טובות. אז למה אנשים צעירים שכל החיים לפניהם מגיעים להם דור לסוף שבוע סוער, גשום, קר, שיש כל כך הרבה דברים אחרים שאפשר לעשות? באחת הסוטרות יש תיאור נורא יפה של שני בחורים צעירים שחיים בעיירה, ואל העיירה שלהם מגיע משהו שהוא מהתיאורים כמו איזה קרנבל כזה, פסטיבל של מופעים ושל ריקודים, שירה, תיאטרון, אומנות. ואפשר להיכנס למתחם של הפסטיבל, של הקרנבל הזה, צריך לקנות כרטיסים. והכרטיסים נמכרים לפי סשן. זאת אומרת, אתה רוצה ללכת להצגה, אתה קונה כרטיס להצגה, אתה רוצה ללכת למופע מחול, אתה קונה כרטיס למופע מחול. ומתואר שרוב האנשים בכפר, בעיירה הזאת, יכולים לקנות כרטיס אחד. ויש כאלה שלא, אז הם נמצאים, אתם יודעים, בפריפריה של הפסטיבל, שגם שם יש רכישות מעניינת. בני המזל יכולים לקנות אולי שני כרטיסים, ויש ממש מעטים שיכולים להרשות לעצמם שלושה מופעים בפסטיבל. ושני בחורים צעירים ששערם שחור, שחור לגמרי, ואומר לנו הטקסט, אין בשערם ולו נקודה לבנה אחת. באים משפחות כל כך עשירות שהם יכולים, אם הם רוצים, לקנות כרטיסים לכל המופעים, ולהיות בפסטיבל במשך 3 ימים שלמים, ולראות את כל מה שיש שם. והם כל כך עשירים שהם גם יכולים להרשות לעצמם להזמין את החברים שלהם. הם יכולים לקנות כרטיסים, כל אחד מהם עבור 500 חברים שלו, וכל ה-1,000 נערים האלה, שחורי השיער, יכולים להיכנס לפסטיבל ולהיות שם מההתחלה ועד הסוף. 3 ימים, כל מופע ומופע. והם נורא מתלהבים, והם קונים כרטיסים ליום הראשון, לכל המופעים. והם נכנסים, והכל נורא מדליק, הכל נורא מדהים, הכל נורא יפה, הם נורא נהנים. סוף היום הם מחליטים שהם הולכים לקנות כרטיסים לכל המופעים והאירועים ביום השני. וזה נורא מדהים ונורא מדליק, והם נורא נהנים, והם מחליטים שהם יקנו כרטיסים גם ליום השלישי. הם קונים כרטיסים ליום השלישי, והם מגיעים ליום השלישי, והם מגיעים לכל המופעים ולכל האירועים ולכל ההצגות. והם רואים הכל 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 הכל. מספרו לנו שבסוף היום השלישי, כאשר כל הקהל מתפזר, יושבים שני החברים האלה ביחד ושואלים את עצמם, מה עכשיו? מה עכשיו? ראינו הכל, שמענו הכל, נחשפנו להכל, נהננו מהכל, צחקנו ושרנו ורקדנו, מה עכשיו? ובאישון לילה הם עוזבים את הכפר, הם מחליטים ללכת להצטרף לתנועה שבאותה תקופה בעוד הוא הולכת ומתבססת, התנועה של נזירים נוודים שבוחרים לפרוש מהעולם המוכר לנו ולחפש איזושהי משמעות מעבר. וזה סיפור נורא סדר משום שאנחנו רגילים לחשוב שאנחנו שואלים שאלות משמעותיות על החיים כשהחיים מתקלקלים. כשמשהו לא מצליח, אנחנו מתחילים לעשות איזשהו חשבון נפש. כשמשהו משתבש לנו, כשמשהו הולך לנו לאיבוד. אבל שני החבר'ה האלה, הכל סבבה. שום דבר לא הלך להם לאיבוד, שום דבר לא השתבש, שום דבר לא חסר להם. מה שכן יש בהם זה איזושהי תחושה של מה עוד? מה עוד יש בחיים האלה? חוץ מאשר כל הדברים הטובים שאני יכולה איכשהו להשיג. איזו תחושה שלעבור את החיים במעבר מקרנבל לקרנבל, מפסטיבל לפסטיבל, מעונג לעונג, זה לא מספיק. ויש איזו תנועה פנימית שמחפשת יותר מזה. וזה גם יפה לראות בסיפור הזה שהם יודעים שהחברה שהם חיים בתוכה לא מעודדת את התנועה הזאת. חברה שהם חיים בתוכה וגם אנחנו היום חיים בתוכה. חברה שמעודדת אותנו לקנות עוד כרטיסים לפסטיבלים. כן, כל פעם שמתרגש אלינו חנוכה זה מזהים לראות איך עושים את זה כבר מגיל 0. ואנחנו ככה, אנחנו מעבירים את החיים שלנו צריכת הנאה וצריכת עניין וצריכת ריגוש אחת לשנייה. והחברה שלנו מאוד מעודדת את זה. אני יודעת שיש כאן לפחות 2 אנשים בקבוצה הזאת שלא סיפרו לאף אחד לאן הם נוסעים בסוף שבוע. הם סיפרו סיפור בבית. אמרו שהם באיזה כנס מקצועי, אמרו שהם באיזה טיול אופניים, שלא יהיה להם גישה לטלפון, אז שלא ינסו להתקשר אליהם. אני יכול להיות בטיול אופניים, אני לא יודעת את זה כזה, אבל... כלומר, גם בינינו יש אנשים שידעו שאם אנחנו רוצים להסתכל ולראות משהו על משמעות אחרים, צריך לעשות את זה בחווה, באישון לילה, במסווה. כי החברה שלנו באמת לא כל כך, בלשון המעטה, מברכת על התנועה הזאת. כי היא פתאום מפחידה, מישהו פתאום מחליט שמה שיש בעולם הזה זה לא מספיק. זה נורא מעניין. אז הולכים שני הבחורים האלה באישון לילה, ובגלל שהם כאלה על הכיפק, וכל אחד מהם יש את 500 חברים שלו. אז גם כל 500 חברים שכל אחד מהם יוצאים איתם אל המסע הזה. אז הנה אנחנו כאן, פחות מ-500. אבל יצאנו יחד למסע הזה, למצוא משהו אחר. יש עוד מישהו שהולך איתנו בדרך הזאת, קוראים לו רטפלה. רטפלה הגיע לביזנס הזה מכיוון קצת אחר. רטפלה גם היה מין ילד כזה שהיה לו הכל, מין נסיך כזה. ובכלל לא הייתה שאלה שכל מה שהוא רוצה יהיה לו, מכל בחינה שאפשר היה להסתכל על החיים הצפויים. ויום אחד בכפר שבו רטפלה גר, עברה שמוע שיש איזה מתבודד קדוש, מוזר, אולי קצת מואר, קורא לעצמו בודה, מסתובב, מלמד. חבר'ה צעירים, רטפלה וחברה ששערותיהם עדיין שחורות, החליטו ללכת לראות במה מדובר. הלכה כל החבורה ביחד עם אחרים להקשיב לבודה מלמד. והסיפור מתגלגל ככה שכל החבר'ה האלה הלכו ביחד והקשיבו לבודה, וכל החבר'ה האלה חזרו הביתה והמשיכו בענייניהם. ורטפלה הרגיש שהוא לא יכול לחזור הביתה. הוא הרגיש שהוא שמע פה משהו, הוא לא יודע להגיד מה, שלא מאפשר לו לחזור אחורה. במילים שהוא שמע היה איזשהו סימן, איזשהו רמז למשמעות עמוקה שיש בחיים. שרטפלה הרגיש שהוא לא יכול להעמיד פנים יותר שהוא לא שמע אותו, הוא לא יכול לחזור הביתה לאיך שהוא חי. הוא חוזר להורים שלו ומספר להם את זה, ואומר להם, אני כל כך נרגש מהגילוי הזה, זה כל כך ממלא אותי, אני רוצה להתמסר לתהליך הזה. אני רוצה באמת לבדוק מה זה הדבר הזה שיש בחיים, שהבודה או המורים הגדולים מדברים עליו, שאני מבין שהוא יותר מהנוחות והוא יותר מהעונג והוא יותר ממה שאני יכול לצבור, ואני עוד לא יודע שאת יודע מה הוא. אני רוצה להתמסר למסע הזה. תרשו לי. הרטפלה לא בורח בי שם לילה, הרטפלה בעצם חוזר להורים שלו ואומר, תרשו לי. רואו להורים שלו, מה פתאום? לא יקום ולא יהיה. בשום מצב אנחנו לא ניתן לך ללכת. א', אתה הבן היחיד שלנו. ואנחנו נורא אוהבים אותך, אתה יקר לנו ואהוב, ואנחנו לא רוצים שתרחק מאיתנו. אז לא, אנחנו לא רוצים שתרחק. בית אתה גם לא מבין כלום מהחיים המסובכים האלה שם בחוץ. אנחנו גידלנו אותך בפנקים ובנוחות ואתה כל כך מוגן. אתה לא באמת תוכל להתמודד עם מה שתגלה אם תצא למסע ומעבר למה שאתה יודע. זה עזר לכם להקשיב למילים האלה של ההורים, זה גם מילים שאנחנו רואים הרבה פעמים לעצמנו. אנחנו שומעים משהו שמדליק איזה ניצוץ של אולי סקרנות, אולי תקווה, אולי עניין, אולי משהו שמצלצל נכון, שבגללו הגענו לפה, אוקיי? ושמענו משהו, באנו לשמוע עוד. וביחד עם התנועה הזאת שלנו שרוצה עוד מהדבר שמרגיש נכון, יש גם את הפחדים ואת ההרגלים ואת החששות, את הקולות האלה שקוראים לנו אחורה. בכל אחד מאיתנו בעצם יש את הרטפלה הזה שרוצה ללכת קדימה ולגלות משהו אמיתי ועמוק ונכון על החיים, ומשהו שמפחד, משהו שכל הזמן קורה לנו אחורה. ורטפלה, אולי לא כמו כולנו, אולי אני לא מכירה את כולכם. רטפלה בחור עקשן, נואש, נחוש. אומר להורים שלו, כאן ועכשיו, על הרצפה הקרה הזאת, אני שוכב. או שתתנו לי רשות ללכת, או שאני אמות. זה נשמע קצת כמו טנטרום של גיל שנתיים, אבל כנראה עם קצת יותר נחישות. כי זה לא נגמר עכשיו אתה קם וזהו. מנסים ההורים את שיטת עכשיו אתה קם וזהו, ושוב אתה פעם אשכח מזה. אתה הבן היחיד שלנו, יקר ואהוב, אתה לא יודע שום דבר על הכאבים בעולם בחוץ. אתה לא מוכן לזה, אתה לא תעמוד בזה, תישאר פה. וגם, אתה יכול תוך כדי שאתה פה בסך הכל גם קצת לעשות מדיטציה וקצת לתת תרומה לעניים וקצת להתנהג בצורה מוסרית ויפה, אל תחשוב בשחור ולבן, תישאר פה. ואתה פעלה, נשאר פה, כאן על הרצפה הקרה, כאן ועכשיו אני אשכב, או שתקנו לי רשות ללכת, או שאני אמור. רואים הורים שאין לי לדבר, מזמינים את החברים. מזמינים את החברים של רטפלה, אומרים לו, בואו אתם תשכנעו אותו, תראו איזה רעיון מופרך יש לו. הוא רוצה לצאת לריטריט. הוא רוצה לצאת לגלות מה יש בחיים האלה. תראו כמה זה לא מתקבל על הדעת. שישאר בבית, יעשה מדיטציה רבע שעה ביום. שימשיך את השושלת. שיקח את הקליניקה. שימשיך את ההיסטוריה, את התרבות, את זה. אומרים לו, החברים שלו, אולי, תשמע, זה דווקא הגיוני מה שהורים שלך אומרים. תשאר בבית, תעשה מדיטציה רבע שעה, תמשיך לצבור קצת הון, תתנהג יפה, תספק גם את הצורך שלך לתת אולי תרומה, אולי הצדקה, אבל אל תהיה כזה רדיקלי, לא צריך, מי צריך רטריט. הוא אומר, אתה פעם, אתם שמעתם מה אמרתי להורים שלי, ואני לא חוזרתי, כאן ועכשיו על הרצפה הקרה הזאת, אני שוחרר, או שתתנו לי רשות, או שאני הולכת. בימים האלה בן דור, אמר את המחשבה לשכב על הרצפה הקרה, זאת עד שהיא משהו יותר רשות. סוג הנחישות שאנחנו לא תמיד נמצאים איתו במגע. במקום הזה הבנו שלפעמים כן יודעים שהחיים שלי באמת לא עם זה. זה לא סתם שאני מתעקשת. אני כבר מבינה שאם אני אמשיך לחיות באותה דרך ישנה רגילה שחייתי בה, אני, זה כמו לא מות. ואני מוכנה לעשות את המאמץ, ואני מוכנה להתעקש, אני מוכנה לעמוד על שלי בשביל האפשרות למצוא משהו אחר בכם, למצוא איזושהי משמעות אחרת בכם. בסופו של דבר, ההורים מבינים שאין להם ברירה אלא לאפשר לו רטפלה ללכת. הם מאפשרים לו ללכת, והוא מבטיח להם שכשהוא ימצא את המשמעות של החיים האלה, הוא יחזור וישתף אותם במה שהוא יבין. ורטפלה יוצא לדרך. הוא יוצא לדרך של חיים רוחניים, נזיריים, נוודיים, בהדרכתו של הבודה. שבעצם אפשר לשאול את עצמנו מה זה אומר בשבילי היום. כלומר, אף אחד מאיתנו פה לא באמת מגלח, כמו שמתאר לנו טקסט, מגלח את שיער הראש והזקן, פושט את הבגדים שלנו ולובש את הגלימה בצבע הארגמן. אנחנו לא הולכים בכיוון הזה. אז מה זה כן אומר בשבילנו? שאני עושה איזשהו שינוי בחיים שלי. שאני מכניסה לחיים שלי איזושהי פרספקטיבה של התבוננות, פרספקטיבה של חיפוש, פרספקטיבה של שאלה אולי. של מוכנות להיות בלי בית, בלי ביטחון, בלי לדעת את התשובות לכל דבר שהחיים יציגו בפניי. מה זה אומר מבחינתי? גם זאת הזדמנות טובה לשאול את עצמי מה אני מוכנה לשלם בשביל למצוא משמעות יותר עמוקה בחיים האלה, בשביל למצוא סיפוק יותר גדול בחיים האלה. אנשים היום בקבוצה דיברו הרבה על שאנחנו רוצים חוויות נעימות. אנחנו רוצים שיהיה לנו נעים בתחנו. אנחנו אוהבים שנעים לנו. וגם כמה אנחנו לא תמיד יכולים להבטיח שיהיה לנו נעים. אני נורא רוצה לשבת במדיטציה ושיהיה שקט ורגוע ומרוכז ושלא תרדם לי הרגל. וזה קורה בערך 20% מהזמן. או 10% מהזמן, 3% מהזמן, אני לא יודעת, כל אחד מאיתנו. אני יושבת מדיטציה ואני נורא רוצה שכל המחשבות שלי יהיו חיוביות, יהיו בונות, ושאני אוכל לעצור אותן כשאני יכולה. ושוב, זה קורה נורא קצת. והרבה מהזמן קורים כל מיני דברים אחרים שאני לא רוצה. פתאום אני מוצאת עצמי עסוקה בלמיין. את זה אני רוצה, את זה אני לא רוצה, את זה אני רוצה, את זה אני לא רוצה. אני בכלל לא יודעת מה קורה פה, אני רק עסוקה בלעשות סדר כל זה. ורטפלה בעצם אומר, ואני חושבת שכל אחד ואחד מכם אומר ואומרת את זה, בזה שאנחנו יושבים פה ביחד, חייב להיות משהו בחיים האלה מעבר. מעבר למה שאני רואה. חייב להיות שם איזושהי, איזשהו סדר אולי, איזשהו משמעות אולי, איזשהו טעם, איזשהו יופי, איזשהו חופש, איזשהו שקט. אני לא יודעת. והיופי במסע של רטפלה הוא שרטפלה יוצא למסע שלו, והוא בעצם לא בדיוק יודע מה הוא מחפש. הוא מרגיש שיש משהו שמצדיק חיפוש. הוא מרגיש שיש משהו שבשבילו שווה להסתכן בחיים האלה. ששווה להניח למה שאני יודעת, אפילו שאני עוד לא יודעת מה אני הולכת לפגוש. וזה ממש יציאה לאיזושהי מסע, שאפילו את המסלול הוא לא יכול לראות מול העולם. אני חושבת שכל פעם שאנחנו מתיישבים על הכרית, אנחנו יוצאים למסע כזה. מתיישבים, ואין לנו מושג מה אנחנו הולכים לפגוש. ויש אמירה מאוד משמעותית בזה שאתם חוזרים שוב ושוב ומתיישבים על כרית המדיטציה, וזאת הזדמנות באמת לבקש מכל מי שכרגע ישן על כרית המדיטציה אולי לשבת עליה מחדש. אלא אם יש בעיית גב רצינית, אני מאוד מבקשת לשבת ולא לשכב עולים. ובכל פעם שאנחנו מתיישבים על כרית המדיטציה, זה בעצם איזושהי הצהרת כוונות. אני מתכוונת שוב לצאת למסע, אני מתכוונת שוב לחפש, אני מוכנה שוב להסתכן. אז רטפלה באמת יוצא למסע הזה ולא יודע בדיוק מה יתגלה לו, וכעבור מספר שנים הוא מגלה. לא אומרים לנו בדיוק מה הוא מצא, לא אומרים לנו בדיוק מה הוא גילה. מה שגם מספרים לנו זה שהוא חוזר לכפר שלו, כי הוא הבטיח להורים שלו לבוא לספר להם מה הוא מצא. ואני קצת מקצרת פה את הסיפור, הוא בא בשביל לספר להורים שלו מה הוא מצא, ההורים שלו לא רוצים לשמוע מה הוא מצא. ההורים שלו רוצים לדעת איך אפשר להחזיר אותו הביתה. אז הם משתמשים בכל הפיתויים ובכל ההפחדות ובכל הנימוקים הכי משכנעים בשביל להחזיר אותו, וזה לא עובד. וזה רק מוביל את רטפלה לזה שהוא אומר, טוב, כנראה שלא התכוונתם בכלל לשמוע את מה שיש לי להגיד, אז ביי, אני הולך. והוא הולך. וכשהוא הולך וככה מתמקם לו באיזה חורשה קרובה לכפר, מספרים שיש דוד אחד שמאוד אהב את רטפלה, מאז שרטפלה היה תינוק. והדוד הזה כן רוצה לשמוע מה רטפלה מצא. הדוד הזה כן רוצה לדבר איתו. אז הדוד הזה יוצא אליו לחורש, ופוגש אותו שם, ואומר לו, רטפלה, אתה יודע כמה אני אוהב אותך. אני באמת רוצה לשמוע מה קרה לך? מה הוציא אותך למסע? מה מצאת? מה הולך פה? אומר לו הדוד, אני מבין שאנשים מתחילים לחפש משמעות בחיים כשהחיים שלהם משתבשים. אומר, כאשר מישהו חולה, כאשר מישהו מזדקן, כאשר מישהו מפסיד את הונו, או כאשר מישהו מפסיד אדם יקר, הוא מונה את ארבעת מטבעי המשבר האלה כמצבים שיש להם פוטנציאל בעצם לגרום לנו לשאול שאלות על החיים. אבל אומר הרטפלה, כל השערות שלך שחורות, וכל הכסף של ההורים שלך הולך להיות שלך, ואף אחד מהמשברים האלה לא יתרחש בחיים שלך, אז מה בעצם מוביל אותך לשאול שאלה? ועונה לו רטפלה תשובה שהיא מאוד מאוד יפה, משום שיש בה המון תבונה, וביחד עם זה שיש בה המון תבונה, יש בה עוד מקום לחקירה. אומר לו רטפלה, אני לא יצאתי לדרך בגלל שמשהו עבד לי. זה קצת דומה לשני הנערים שהזכרנו בהתחלה, שלא רק שלא עבד להם, גם היה להם כסף לקנות עוד ועוד ועוד ועוד, כלומר זאת לא הייתה הבעיה. אומר לו, אני יצאתי לדרך בגלל מה שהבנתי. בגלל שהסתכלתי על החיים, ובנקודה מסוימת הבנתי ארבעה דברים על החיים. וכשהבנתי את ארבעת הדברים האלה על החיים, הבנתי ש... שאני צריך לעצור ולהתחיל להסתכל על דברים יותר לעומק. זה בעצם מה שאנחנו מנסים לעשות במדיטציה, העצירה הזאת וההתבוננות הזאת, באיזה שאיפה לראות דברים יותר לעומק. לא לדעת, בוא תגיד לי מה הבנת. לא, טפלה, אני קודם כל הסתכלתי סביבי וראיתי, ותראו כמה זה נשמע טריוויאלי בהתחלה וכמה זה לא טריוויאלי בכלל. ראיתי שהכל משתנה. אין שום דבר בעולם הזה שהוא יציב. הכל. וחשבתי לעצמי, אם הכל משתנה, במה בעולם הזה אני יכול לפתוח? אנשים סביבי משתנים, מזג האוויר משתנה, הגוף שלי משתנה, האמרה הידועה, כסף בא, כסף הולך, דברים שיש לי מתיישנים, דברים שיש לי מגבלים, הכל כל הזמן בתהליך שלי של שינוי, דברים גדלים, דברים כמלים, הכל לא יציב כזה, אז איפה אני יכול לשים את הרגל שלי ולהגיד זה מקום בטוח? שואל את הדוד שלו, אתה מבין? על מה אני מדבר? אני אומר לך שהכל משתנה. זאת שלא אומר, בטח שאני מבין מה אני מדבר. אני פעם הייתי הצייד הכי זריז באזור. הייתי רואה וי ויורה בו, לפני שבכלל מישהו היה מבין שיש שם צביב שאפשר לראות. זאת אומרת, היום לא רק אני לא הצייד הכי זריז באזור, היום אני קם בבוקר ורוצה לקום מהמיטה, אני מרים את הרגל ואני שוכח איפה רציתי לשים אותה. אני רואה שהכל משתנה. הגוף שלי משתנה, התודעה שלי משתנה, היכולות שלי משתנו לגמרי. לא אמרת הפעם, אני גם הבנתי שאני ממשיך את הקו שלך, שבעולם הזה אין שום דבר שהוא באמת שלי. אני הסתכלתי על אנשים מסביבי וראיתי שיש להם המון דברים. וראיתי שגם לי יש המון דברים. ואז חשבתי לעצמי שאם יש לי כל כך הרבה דברים, אז כשאני אמות, אני אוכל לקחת אותם איתי. והסתכלתי וראיתי שזה כמה מפליא, אף פעם לא קורה. שום דבר מהדברים שיש למישהו, הוא לא יכול לקחת איתו, שהוא עובר את השער, שמעביר אותו מהחיים אל המוות. אז אומר, אז חשבתי לעצמי, אז מה המשמעות של זה שיש לי דברים? אם בסופו של דבר הם לא יהיו שלי, אני לא אוכל תמיד לשמור עליהם. שואל את הדוד שלו, ותוך על זה כי אתה נורא עומד לפספוק. ושואל את הדוד שלו, אתה מכיר את החוויה הזאת? אתה מבין על מה אני מדבר? הדוד שלו אומר לו, תראה, אני יודע את זה, אני עכשיו מזדקן, ואני בעצם מתקרב אל מותי. ואני רואה שאני כבר לא מצליח לצבור כסף. כמו שצברתי בצעירותי. הכסף שלי הולך ומדלדל. וגם הראייה שלי הולכת ונחלשת, והשמיעה שלי הולכת ונחלשת. ואני בטוח שחלק מהכסף שלי שהולך ומדלדל, לא מדלדל בדרך הטבע, אם תרצו, אלא בגלל שקרובי המשפחה שלי שמו לב שהראייה שלי נחלשת, והשמיעה שלי נחלשת, והם מזרזים את תהליך ההדלדלות הזאת. אז אומר לו, כן, אני מבינה מה אתם מדבר, זה לא רק שאני לא אוכל לקחת את זה איתי כשאני עובר את השער, נראה לי שהם עוד יכול להיות עד שאני אגיע לשער כבר לא אשר מה לקחת. מה אמרת פעלה? אני גם שמתי לב שבעולם הזה שום דבר באמת לא יכול להיות מחסה, לא יכול להיות מקלט, לא יכול להיות ביטחון בשבילי. שאם משהו כואב לי, הוא כואב לי, ומשהו חסר לי, הוא חסר לי, ואין לי איפה למצוא נחמה. אמר לו, אתה מכיר את ההרגשה הזאת? פתאום עוד שלא ככה, בהתחלה תתקשר להתחבר להרגשה הזאת. אמר לו, לא בטוח. אז אמר לו, תתה לה, נכון עכשיו בגלל שאתה זקן, אז יש לך כאבים, כאבים פיזיים, בגוף, זה עוד אמר, כן, יש. ויש המון אנשים שנורא אוהבים אותך, אבל יש עושים בשבילך הכל. אני אומרת, כן, עדיין יש, למרות מה שאמרתי כאן.
מה אומרת את הפעלה? ונגיד שמי שהכי אוהב אותך בעולם היה עומד לידך עכשיו ואומר לך, תן לי את הכאב שלך, אני אעשה אותו בשביל שלך יהיה כאן. האם האדם הזה היה יכול לעשות את זה? עם כל הרצון הזה? מה לעשות? פה אני באמת מבין את זה. שאין שום דבר בעולם שיכול לעבוד מקלט מפני מה שהחיים מביאים. החיים מביאים את מה שהם מביאים ואף אחד לא יכול להקל עליהם ולקחת את זה. ואומר לו, תפלא, אני הבנתי דבר רביעי. אני הבנתי שאפילו הם לא כואב לנו בכם, ואפילו הם לא לקחו לנו, ואפילו הם לא, עדיין לא השתנה לנו שום דבר בכם. אף פעם לא מרגיש שיש לנו מספיק. כמה שלא יהיו לנו שאיפות, משאלות, פנטזיות ונממש אותן, תמיד יהיה הפנטזיה הבאה. תמיד יהיה השלב הבא. אף פעם לא ננוח בהרגשה שמשהו, מה שיש לנו זה מספיק טוב. אומר לו הדוד שלו, אני לא סגור על זה גם, כי בסך הכל לי עכשיו בחיים יש מספיק, ואני לא במקום עכשיו שאני רוצה עוד. לא אומר, תפלא, בוא ניתן לך דוגמה. אומר, אתה מלך גדול, אתה שליט. ויש לך אנשי צבא, ויש לך אנשי כספים, ואנשים שמבינים בפוליטיקה, שיכולים לתת לך עצה טובה לגבי העולם. אוקיי, יש לך. זאת אומרת, נגיד שאתה שליח, שצורך עליו ב-100%, ואומר לך שאתה יכול בקלי קלות לכבוש שטח מדהים מכיוון צפון, ולנחס לעצמך עושר שאין לו שיעור, שימלא וייתן לך את כל מה שאי פעם תוכל להצטרך. האם תעשה את זה? אומר לו הדוד, כן, יש לי כלים, יש לי אנשים, אני אלך, אני אעשה את זה, זה פשוט זה. כן, כן, אני אעשה את זה, כן. אומר לו תפלא, ואז יבוא עוד שליח. ויגיד לך שמצד דרום יש ארץ מדהימה שאתה יכול לכבוש אותה בקלי קלות. ולמרות שיש לך כבר את כל מה שאתה צריך כדי קיבלת מהכיבושים הקודמים, תוכל להכפיל את כל מה שיש לך, את כל העושר, את מה שתוכל לתת לילדים שלך, את מה שתוכל להשאיר מאחוריך, את כל הנוחות. האם תעשה את זה? אבל זה בטח, מה, זה יהיה יותר נורא? אומר לו תפלא, אוקיי, אז במזרח, אומר לו בטח, במערב, אומר לו בטח, אומר לו אתה רואה? ואם היו עוד 2,000 כיוונים, אומר לו כן, אז עוד 2,000 פעמים, הייתי שולח את כל מי שאני יכול. אומר לו תפלא, על זה אני מדברת, גם כאשר יש לנו הכל, יש לו תחושה שמשהו חסר. התחושה הזאת ששולחת אותנו כל הזמן לנסות לכבוש עוד. צריכים להשיג עוד דברים, להרחיב את מה שיש לנו, להגדיל, להוסיף חוויות נעימות, להוסיף ריגושים, להוסיף ילדים, להוסיף בית, להוסיף נכסים, להוסיף תארים, להוסיף הצגות שאפשר לראות בספרייה בישראל, משהו זה לא יהיה בשביל כל אחד ואחד מאיתם. איזו הרגשה שגם כשכבר, כאילו נראה לי ש... יהיה לי את זה, אני אהיה מסודרת, פתאום יש לי את זה וזה לא מספיק. יש לי את זה ואני רוצה רק עוד קצת. וכשיש לי עוד קצת, אני אומרת, אז אולי גם עוד קצת. אני אומרת, הפעלה, מרגע שהבנתי את ארבעת הדברים האלה, הבנתי בעצם שגם אם אני אמשיך לחיות חיים שהם טובים, כי עדיין הכל טוב בשבילי, הרי שבאיזשהו שלב החיים האלה יאתגרו אותי. באיזשהו שלב אני לא אוכל יותר לצבור מה שאני רוצה. אני לא אוכל יותר להחזיק במה שיש לי. באיזשהו שלב יבוא כאב ואף אחד לא יוכל לעזור לי בו. או אפילו באיזשהו שלב תבוא תחושה של שיעמום, של ריקנות. כמה אפשר לרוץ מפסטיבל לפסטיבל? ובגלל שהבנתי את ארבעת הדברים האלה, הרגשתי שאני מוכן וצריך וחייב לעשות איזשהו שינוי רדיקלי בחיים שלי. ולצאת למסע שאני לא יודע מה הולך להתגלות לי בו, אבל התקווה שלי הייתה שאני אמצא את המשמעות. שמאחורי ארבעת הדברים האלה שגיליתי על העולם. ובעצם בסיפור הזה על רטפל מעבר שאני נורא אוהבת אותו, אני חושב סיפור נורא נוגע ללב על איך באמת לפעמים יש לנו איזה זיק, איזה משהו שמעורר בנו השראה שבזכותו אנחנו מוכנים לשנות כיוון בחיים ולקחת סיכון ולצאת לאיזה מסע שאין לנו מושג לאן נגיע. גם סיפור שבעצם במידה רבה מכנס לתוכו את הדברים הכי חשובים שהמסורת הבודיסטית מצביעה עליהם. עובדה שהכל משתנה. עובדה שהכל משתנה היא עובדה שאנחנו רואים אותה ככה בדרך כלל, בערך, ומעמידים פנים שזה לא קשור אליהם. כלומר, כולם שערה מאפיר, אבל לא שלי. אני זוכרת פגישה עם חבר אחרי הרבה שנים שלא נפגשנו וסתכלתי עליו ואמרתי לו, וואי, את נהיית קצת קרח. אז הוא אומר לי, וואלה, ואת נהיית קצת הפרפרה. ובכלל לא שמתי לב, לא חשבתי שזה חל גם עליי, שמה שהשנים עושות, השנים עושות לכולנו. כל מי שיש לנו משהו, אנחנו חושבים שהוא יישאר לנו לתמיד, אנחנו בכלל לא מוכנים לחשוב שהוא אי פעם משתנה. ולא יהיה לנו יותר אם זאת המכונית החדשה שנוסעת בצורה לפחות משביעת רצון, אם לא מושלמת בשלב הזה. אם זה בגד, אם זה מקום מגורים, אם זאת מערכת יחסים, אם זה הגוף שלנו והבריאות שלנו, יש לנו משהו, וכאילו אנחנו שוכחים שזה הולך להשתנות. אנחנו יודעים שהכל משתנה, אנחנו מכירים את כל האמירות השחוקות האלה שהכל זורם והכל משתנה, וזה איפשהו כשזה מגיע אלינו אנחנו מאוד טובים בלהעמיד פנים שזה לא, זה לא כולל את זה. לפעול את הדברים האחרים, אבל אתם שלא עושים. או לפעמים כשקורה לנו משהו מבאס, אנחנו שוכחים שזה הולך להשתנות. כואבת לנו הרגל, אנחנו מיד מספרים לעצמנו שהכאב הזה הולך להישאר פה לנצח, ואנחנו שוכחים ששום דבר לא יכול להישאר לנצח, גם לא הכאב הזה, זה הולך להשתנות, זה הולך להיות משהו אחר. והאדם, החוכמה הבודיסטית, שוב ושוב מכוונת את המבט שלנו למקום הזה שרואה שבאמת הכל משתנה. גם מה שטוב לנו משתנה, וגם מה שלא טוב לנו משתנה. ובגלל שהכל משתנה, אנחנו לא באמת יכולים לנוח על שום מקום או על שום דבר, ולהגיד, אוקיי, זה תעודת ביטוח. על זה אני יכול לסמוך. וכל פעם שאנחנו משלים את עצמנו שבזה אני יכולה לבטוח, שעל זה אני יכולה לסמוך, אני בעצם תומנת לעצמי איזושהי מלכודת, כי זה ישתנה. וכשזה ישתנה, אופס, אני צריך למצוא משהו אחר, למצוא בו את הביטחון שלי. ובגלל שאנחנו יודעים את זה, יש לי איזה, אפילו ברמה של גירות קטן, של חוסר נחת, דוקה. דוקה שהרבה פעמים אנחנו מתקלים בתרגום של המושג הזה, מהשפה הפאלי כסבל. אנשים נורא אוהבים להגיד שבודה אמר שהחיים זה סבל. אז בואו נרגיע. הוא אמר שכל מיני דברים, אבל הוא גם הצביע על זה שיש בחיים האלה סבל, ויש בחיים האלה רגעים שהם לא סבל בכלל, ושגם ברגעים שהם לא סבל בכלל, יש איזה חשש שמנקר, שאולי כשהדבר שהוא כל כך מענה, מענג וטוב ישתנה, זה יהיה פחות נעים ממה שזה עכשיו. אז במובן הזה, יש בחיים האלה משהו שכל הזמן אפשר לסוכן. אז המונחים, ככה, למי שנתקל בספרות, או בקבוצות ישיבה, דוקה, אניצ'ה, אנטה. דוקה, מכוון אותנו לעובדה ש... בעולם הזה תמיד יש איזשהו גרעין של חוסר סיפוק. העולם הזה תמיד משהו בו לא יהיה מושלם לפי הציפיות שלנו. ולפעמים יש שם כאב מאוד גדול, יש סבל מאוד גדול. והדוקה. הניצ'ה. העובדה שהכל משתלט. והשינוי הזה, אנחנו איתו במין מסחרה כל הזמן. אני רוצה שדברים ישתנו כשאני רוצה שהם ישתנו, איך שאני רוצה שהם ישתנו, ולאיזה כיוון שאני עושה. אוקיי? כל מי שבינינו אי פעם עשה דיאטה, עשה דיאטה בשביל שבסוף התהליך הוא יהיה יותר רזה. לא בשביל שבסוף התהליך הוא יותר שונה. כלומר, אני יודעת שיש שינוי, ואני רוצה שהשינוי ילך לכיוון מסוים, אני רוצה שהוא יותר מספיק מהר, או מספיק לאט, בהתאם למה שאני רוצה. הנאטה מכוון אותנו לראות שדברים קיימים בתוך הקשר. זה יפה שאני רוצה להגיע למשקל כזה וכזה, להישג כזה וכזה, למצב כזה וכזה, אבל דברים לא קשורים רק ברצון שלי. דברים אפילו לא קשורים רק ברצון של עצמם, דברים קשורים בכל מיני נסיבות. בשבוע שעבר מישהי סיפרה לי שהבן שלה הייתה שפעת, ואבא שלו נדבק. והיא מאוד התבאסה שהילד הקטן נדביק את האבא שלו בשפעת, כי עכשיו גם לאבא יש שפעת וגם לילד יש שפעת, והיא לא יכולה לעבוד. זה נורא מבאס, והוא אומר לה, היא תקבל שפעת. שזה באמת סיטואציה מבאס. ולמרות שאז היה לרגע שהיא ישבה ככה עם כל המשפחה בסלון והיא חשבה לעצמה, מה זה כל הקטע הזה של זה ידביק את זה וזה ידביק את האוף? כל מה שיש פה זה חיידקים של שפעת שהם מעופפים באוויר, ומי שבמקרה נמצא בדרך שלהם ונושם ברגע שהם מוכנים, הם נדבקים עליו. זה בכלל לא קשור לאף אחד. זה לא, לא מישהו ידביק מישהו אחר, זה פשוט יש פה חיידקים. והמון דברים בחיים אנחנו יכולים לראות שפשוט זה היה בסביבה, ולכן זה קרה. זה לא בהכרח קשור אליי, זה לא בהכרח אשמתי, זה לא בהכרח אשמת מישהו אחר, זה לא בשליטה שלי, זה לא בשליטה של מישהו אחר. ומידה רבה דברים הם כמו שהם, והם לא יכולים היו להיות אחרת. זה מה שזה. הרגע הזה הוא מה שהוא. אני, זה מה שאני, אני תוצאה של הגנים שיצרו אותי, אני תוצאה של הסביבה שהטביעה בי את החותמה. אני תוצאה של המזון שאכלתי, אני תוצאה של המידע שצברתי, של ההרגלים שפיתחתי. אני לא בשליטה על הדבר הזה. לא באמת יכולה מחר להחליט שהאוכל שאני אוכלת לא ישפיע על הגוף שלי. או שמזג האוויר לא יקבע אם חם לי או קר. אני תוצאה של הנסיבות שבתוכן אני קיימת. זו משמעות של אנאטה. ואני רוצה להגיד עוד שלוש מילים בנושא הזה של דוקה, אניצ'ה, אנאטה, לפני שאנחנו מתפזרים. אני רוצה להזמין אתכם לראות את הדברים האלה ברגע שאתם יושבים על כרית המדיטציה, ברגע שאתם אוכלים, ברגע שאתם שוכבים לישון. האם יכול להיות שכאשר אני יושבת על כרית המדיטציה יש מצב של חוסר סיפוק? האם יכול להיות שהמחשבות שלי, שהתחושות שלי, שהריכוז שלי לא מספק אותי? האם אני יכולה להגיד, זה לא מספק. ולהישאר שם, בלי להיכנס לסרטים של מה זה אומר עליי, מה זה אומר על הריטריט הזה, מה זה אומר על המורים פה, מה זה אומר על מי שמוכר לידי, מה זה אומר על מי שזז לידי. האם אני פשוט יכולה להגיד, זה קורה, זה לא נעים. זה לא מספק אותי. ולהישאר שם. האם אני יכולה לשבת על כרית המדיטציה ולראות שרגע אחד הייתי מאוד מרוכזת, זה היה מאוד מאוד נעים, ושנייה אחר כך המוח שלי כמו איזה גנרטור שתוכן מחשבות ואני לא מצליחה להפסיק, ושנייה אחר כך זה נעלם, אין אני יכולה להגיד, וואי, זה השתנה.
אני תודה שלי, דבר משתנה, רגע אחד היא מרוכזת,
רגע אחד היא לא מרוכזת. היו מחשבות, מחשבות הלכו, עכשיו אני נושמת. אם אני יכולה לראות שזה פשוט רצף של דברים שמשתנים בלי לעשות מזה שום דבר חוץ ממנו. והיום אני באמת יכולה לראות מה קורה בעולם, אם אני באמת יכולה לראות מה קורה אצלי כאשר אני יושבת, בלי להאשים בזה אף אחד. אף אחד לא אשם, אף אחד לא עשה לי בכוונה, גם אני לא עשיתי את זה בכוונה. אוקיי, אז אני בן אדם עכשיו, ברגע זה שאני יושבת על הכרית, אני בן אדם עצבני. ולא באשמתי. אני לא עושה את זה דווקא. ברגע זה, כשאני יושבת על הכרית, אני בן אדם חסר שקט. זה עכשיו ככה. בלי להידבק לזה. בלי להתעמד לזה. בלי להפוך את זה למהות של מה שאני. עוברות מחשבות, עולים רגשות, עוברות תחושות. אם אני יכולה לראות שזה קיים בגלל נסיבות. בגלל שאני יושבת עם הרגל מקופלת, בזווית הזאת נוצר כאב בברך. זה לא קשור אליי. אני אזיז את הרגל, הכאב הזה ייעלם. האם אני יכולה לראות את זה גם אצל אחרים? כי אני מסתכלת על מי שנמצא איתי בחדר? האם אני יכולה לראות שגם שם, בקשר בינינו, אולי דברים לא כל כך נעימים, לא יודעת, הוא מדליק את המזגן ואני רוצה לחבות עם זה, זה קצת דוקה פה. אוקיי. אם אני יכולה לראות שגם האדם הזה משתנה, שגם האדם הזה הוא תוצאה של מסיבות, כאילו יש לו גוף אחר, יש לו צרכים אחרים, יותר חם לו, ביותר חם. אוקיי, זה לא אישי, זה לא נגדי, זה לא אשמתו, זה לא אשמתי, זה לא אשמת אף אחד. אם אני יכולה לראות את התהליכים האלה בגוף שלי, איפה בגוף שלי דברים הם, אולי לא מה שהייתי רוצה, אולי אפילו ממש כואבים. איפה בגוף שלי דברים משתנים? איפה בגוף שלי דברים תלויים בנסיבות ולא פועלים לפי מה שאני הייתי רוצה? איפה אני יכולה לראות דוקה, אניצ'ה, אנטה? או במילים אחרות, מה שרטפלה מצביע עליו, את העובדה שהכל בחיים האלה משתנים. שאין בחיים האלה סיפוק אולטימטיבי. וששום דבר בחיים האלה לא באמת שייך לי. אני לא בחיים האלה לא באמת נמצא בשליטה שלו. ואם אנחנו יכולים אחרי שככה ראינו את הדברים האלה, להישאר עוד רגע אחד במקום שאומר, אוקיי, אז מה כן? כלומר, חיים זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, עכשיו תגידי לי מה כן, ואף אחד לא אומר כלום. וזה המקום שלי שיושב עוד פעם אחת בשקט ומקשיב ומנסה לשמור מה כן. אוקיי, אני יודעת שחיים זה לא דבר קבוע, זה לא דבר מספק, זה לא דבר כזה אישי. מה כן? עד כמה אני מוכנה לשבת בשקט הזה, באי הידיעה הזאת, להגיד אני עוד נשימה אחת אתבונן, עוד תחושת גוף אחת, נשים לב אליה עוד צעד אחד וכך, עם סבלנות, עם אורך רוח, עם פתיחות, מוכנה להפתעה. אני לא יודעת מה כן. וגם אם אני חושבת עכשיו שאני יודעת מה כן, בעוד שתי דקות, הכן הזה יהיה משהו אחר לגמרי. אם אנחנו באמת מוכנים, הערב לרענן בעצמנו, אחרי שזכרנו. להעריך את זה שיצאנו לדרך, להעריך את זה שהסתכנו, להעריך את זה שוויתרנו על הנוחות של הבית בשביל לבוא להיות פה. אם אנחנו מוכנים הערב, גם לרענן את הנחישות ולהגיד לעצמנו, אוקיי, עוד פחות מ-24 שעות הדבר הזה יגמר. עכשיו אני רוצה להפסיק את המיטב. עכשיו אני רוצה להזכיר לעצמי עוד רגע אחד לשבת. ולדעת מה כן ומה לא. עוד רגע אחד לשבת ולדעת שאני לא ממש יודעת. ועדיין אני מוכנה להיות פה ולהישאר פתוחה ולראות מה אני אגלה. אבל אני חושבת שמה שיכול לעזור לנו להגיד כן, זה העובדה שאנחנו לא לבד. לפחות אנחנו פה, 55 אנשים, בינתיים אומרים כן, בינתיים מוכנים לשבת עוד רגע ולא לדעת מה כן, אבל אנחנו מוכנים לנסות. וביחד איתנו גם איזה 2500 שנה של תלמידים שהסתובבו סביב הבודה והסכימו ללכת ולא ידעו לאן זה ייקח אותם. אני באמת לא יודעת מה כן, אני יותר ויותר יודעת על דברים שהם לא, ואני יודעת שכל דבר כזה שאני שם עליו שהוא לא, הוא רק משחרר אותי מאיזשהו עומס שישב עליו. וככל שיותר דברים עובדת, הם לא כאלה חשובים, הם לא כאלה קריטים, הם לא כאלה מוצקים, הם לא כאלה אמיתיים. יש יותר מרחב, ובמרחב הזה אפשר גם לגלות יותר וגם להתנהל יותר בקלות, יותר בחופש, יותר ברווחה. אני רוצה להזמין לכם לחפש את המקומות האלה שבהם מה שאתם יודעים על העולם לא כל כך מעט עליכם. ויש משהו חדש, משהו של שחורי השיער, גם אלה מבינינו שכבר יש להם כמה שערות אפורות. בואו נעמיד פנים שאין להם. ושאנחנו עוד לגמרי חדשים בעניין הזה, ולגמרי מוכנים להסתכן ולא לדעת, ולראות מה איתם. בואו נשב יחד, מספר דקות בשתיקה. הלוואי ונצעד כולנו במסע הזה מתוך פתיחות ואהבה. מתוך ביטחון, תבונה וחמלה. הלוואי וכל היצורים החיים יפסעו במסע חייהם בביטחון ובאושר. הלוואי והתרגול שלנו, ההתכוונות שלנו, תשומת הלב, יתרמו למסע של העולם כולו. ליותר תבונה, ליותר חמלה, ליותר שקט. הלוואי והתרגול שלנו יביא תועלת לטובת כל היצורים החיים, ואנו בתוכם.